אלא בגלל טובת המדינה הם דורשים להפסיק את המשפט הזה. אתה מגלה שהם בעצם לא רצו את האמת ואת הצדק, ובבתי המשפט שם אתה יודע התנהל המשפט הזה של נתניהו. הם פשוט רצו לראות את הראש שלו תלוי בכיכר העיר, כן, מטאפורית, וזהו, וכל דבר אחר לא מעניין אותם. ופתאום אותם אנשים שבמשך חודשים יוצאים ברחובות ומפגינים בכיכרות ובקפלן וחוסמים את איילון, פתאום השופטים, אתה יודע, כשזה לא לטובתם, כשזה להצדיק את נתניהו, כשבעצם זה לזכות אותו מהסיפור הזה של השוחד, השופטים האלה לא באים להם בטוב. תראה איזה צביעות, תראה איזה צביעות של אותה קבוצה של אנשים שפתאום, אתה יודע, מגלים שאפשר כן להתערב לשופטים, אפשר כן להיים על השופטים.
פתאום אין שופטים, פתאום אין שופטים, פתאום השופטים לא בסדר, פתאום מערכת המשפט לא בסדר. כלומר, המדינה צריכה ללכת, כולל השופטים, צריכים לעשות מה שהם, חבורת הפריבילגים, רוצים ודורשים. מאותה סיבה שאנחנו לא מבינים על מה כל ההפגנות שנמשכות עדיין. הרי אין רפורמה, יש איזשהו סעיף קטן של עילת הסבירות, לא משהו דרמטי, די מינורי. אז למה כל הבלגן?
עזוב את זה, זה עניין אחר. זה עניין אחר, אבל פתאום אתה יודע, להלך אימה לשופטים, לאיים עליהם, לדבר בגנותם, זה בסדר. עכשיו זה בסדר. למה? הם לא בצד הנכון, הם בצד של להצדיק את נתניהו, לזכות את נתניהו, אז השופטים פתאום הם לא טובים, הם עורכים את הזמן.
מה שמלמד שמה שרוני אלשיך אמר שבוע שעבר, ומה שטענו כלפיו וכלפי מערכת אכיפת החוק כבר הרבה זמן, נכון לחלוטין. הם במטרה אחת. הם, זה כולל כל החבורה הזו, כולל משה לדור עד היום. נתניהו שילך הביתה, וכל הדרכים והאמצעים קשרים לכך, ועם השופטים שאמורים לדון דין אמת, ולראות את, לשמוע ראיות, ולראות ראיות, ולנהל משפט, אם השופטים חושבים שאין כאן שוחד, מבחינתם השופטים צריכים ללכת הביתה, הם הבעיה, לא נתניהו. כלומר, הכל יעשה כדי שנתניהו ילך הביתה, זה פשוט...
אנחנו חיים בתקופה לא מוזרה. תקופה מוזרה מאוד לדעתי. פתאום האנשים שאמורים להגן או שהגנו כל הזמן על עורך את המשפט, על השופטים וזה, הם פתאום יוצאים נגדם.
פוזיציה, פוזיציה קוראים לזה.
עכשיו זה לא רק שהם יוצאים נגדם, הם גם מאיימים על השופטים, זה בכלל סיפור...
הם גם מאיימים על המדינה כולה. תשמע, מחר הם הולכים להפגין חבורה מהם, אני לא יודע כמה, אבל מספיק 10 כדי לחסום את נתב"ג, והולך להיות יום מאוד עמוס בנתב"ג, ותכף נדבר גם על מה שקרה אתמול בלילה בנתב"ג, אבל הם מתכננים מחר לחסום את נתב"ג, לא אכפת להם מדמי לי 80 אלף איש שמחר אמורים לטוס, לא מעניין אותם מנזק כספי שיגרם לאנשים, מעיכובי טיסות, מביטולי טיסות ומסכנת חיים שיכולה להיגרם חלילה אם קורה משהו למטוס כמו שקרה הלילה, כשמטוס שהיה בדרכו לארצות הברית התגלה בו סדק בשמשה של הטייס, והוא נאלץ לשוב על עקבותיו ולנחות, והרבה כוחות הצלה וכל אלה שישבו במטוס היו עם איך זה נקרא, עם הפוכים על הפנים בגלל בעיות של חמצן. ואם יש חסימה הכי קטנה בנתב"ג בגלל איזו הפגנה של כמה אנרכיסטים, כל כוחות ההצלה האלה אין להם מצב להיכנס פנימה, ולך תדע חלילה מה יקרה. אבל אותם זה לא מעניין, לא מעניין אותם חיים של אנשים ולא טיסות של אנשים ולא כלום.
ומה היועצת המשפטית לממשלה? באיזה מדינה מתוקנת, מדינה דמוקרטית, כן, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, יאפשרו לחסום את שדה התעופה הראשי היחיד שלה?
אני אגיד לך באיזו מדינה.
מדינת ישראל, בסדר.
לא, יש מדינה אחת שאם חלילה מישהו מתכנן לעשות משהו, כתב את זה מקודם יהודה שלזינגר, העיתונאי, אם מתנחל, התכוון לעשות משהו, ישר יקבל צו מנהלי. אבל באותה מדינה, אם מישהו כבר מודיע, מכריז, יודעים מי המכריזים, מי המארגנים, הולך לחסום מקום אסטרטגי, בינלאומי, כמו נתב"ג, אף אחד לא עושה כלום, כאילו, תפגינו, מה יכול להיות? אז יהיה קצת אנרכיה. כלומר, כל המערכת הזו, כולל הגברת מיארה, כולם צריכים ללכת הביתה, לא מצליח להבין את הימין שנמצא בשלטון, מלא, 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 איזה מלא ואיזה נעליים, ונותנים לחבורה המופרט הזו לעשות מה שהם רוצים, לנהל את המדינה. ואנחנו, כולנו, כמו בבונים, צריכים להגיד, כן, טוב, הם מנהלים את המדינה, זה מה יש, זה אין מה לעשות. פשוט לא
רק לחשוב שאנחנו, כן, לפני שנתיים ושלוש, כעסנו על אותם מפגינים מהפלג הירושלמי שעזו לחסום לכמה דקות את כביש גאה, מה פתאום הם משבשים חיים של אזרחים? אתה מבין שהחבורה הזאת אתמול חסמה את איילון, עכשיו לא תגיד לי כמה אלפים, כמה עשרות אלפים, אפילו לא כמה מאות, 30-40 איש חוסמים לך את איילון למשך חצי שעה, כאילו אין כלום, אין יועצת משפטית לממשלה, אין חקירות, אין שום דבר. הם אומרים, מתכננים לעצור את התנועה לנמל התעופה בן גוריון, אז מאיימים שיתנו להם שם דוחות, אבל גם לסיפור הזה של הדוחות הם הביאו פתרון, הם הולכים לשלם להם את זה, כי יש שם מלא כסף. יש שם מלא כסף למארגני הפגנה.
זה לא חוקי אגב, אתה יודע.
הם ימצאו את הדרך החוקית לעשות את זה.
אבל אין כלום, לשלם דוחות פלילים של אחרים.
הכל מותר, הכל מותר כדי לשבש את החיים של המדינה, כדי שיהיה כאן כמה שיותר רע, כדי שהממשלה הזאת תלך הביתה, כי זה שיבש להם את התוכניות שנתניהו ניצח עם הימין ו-64 מנדטים. ואפרופו ימין מלא 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 מלא, זה לא מלא ולא... אתה יודע מה? זה רק רק מאוד הימין המלא הזה.
כן.
דיבורי רעב וסרק של שרי הממשלה פעם אחר פעם, וצריך לומר את זה וצריך לתת לה ביקורת.
טוב, אנחנו נדבר עוד מעט גם כן על טיל הנונמם שנורה אמש מסוריה. אתמול הייתה דרמה בנתב"ג עם המטוס, כמו שדיברתי קודם, אבל גם הייתה דרמה אחרת על טיל נונמם שנורה מסוריה, ותקשיב טוב איפה הוא נפל, ברהט שבדרום. חלקים ממנו אחרי שהוא יורד באוויר, הוא נפל כל כך חוק. זה מאוד מעניין איך מגיע כל כך החוק טיל נונמם שנורה מסוריה.
כן, גם חתיכה גדולה מהטיל הזה שנפלה שם.
כן, אין לסיים להבין מה קרה שם. טוב, יש לנו תוכנית עמוסה מאוד מאוד מאוד. אולי נספיק גם לדבר על צרפת, כי גם שם יש מאומות, ושם כשיש מאומות, לא משנה על מה, המשטרה יודעת לעבוד. יש שם אלפי עצורים. אירוע מרתק מה שקורה שם, אבל שם מטפלים ביד קשה בהפגנות, לא משנה של מי, של מאגרים, של אנרכיסטים, מי שזה לא יהיה. רק פה משפטרת דרדלה עם מערכת אכיפת החוק דרדלה שפוחדים, רועדים בחבורת קיצונים שמשתוללים ברחובות ומפגינים, כאילו אפשר לחשוב גם על מה. טוב, נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שלום, בוקר טוב לכם, שבוע טוב, ולכותרות השעה 8, טיל נגד מטוסים. נורה הלילה משטח סוריה לעבר ישראל והתפוצץ באוויר בתוך שטח ישראל, שרידיו כאמור אותרו ברהט. כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, מוסר כי בתגובה תקף צה"ל את הסוללה בסוריה שממנה שוגר הטיל במטרות נוספות. פלסטינים בג'נין טוענים כי הצליחו להפיל רחפן של צה"ל ששהה באוויר. אין אישור לדיווח מאף גורם רשמי בישראל. ערבים ירו באש חיה לעבר ביתה של משפחה יהודית בלוד. קליעים הותרו בחדר הילדים של המשפחה ובחסדי שמיים לא היו נפגעים. משטרת לוד עצרה שני חשודים במעשה. ובירושלים מושחת שוב בית חב"ד בשכונת רחביה. אנרכיסטים מהשמאל מפגינים בשעה זו מול ביתו של חבר הכנסת דני דנון מהליכוד ברעננה. צא מרעננה ותעבור להיות שכן של בן גביר וסמוטריץ', קוראים המפגינים. ממלא מקום מנכ״ל רשות שדות התעופה מזהיר הבוקר מפני כוונת מפגיני השמאל החסום מחר את נמל התעופה בן גוריון ואומר, זה עלול להסתיים בקטסטרופה בינלאומית. התחזית נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה. אלה הכותרות.
תודה לך נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו ערכת אסתי פלד, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. אנחנו מתחילים. שמונה ושמונה, אנחנו נפתח עם סיפור הרקטה שנורתה אמש לעבר ישראל. הרבה שאלות ולי אין עדיין תשובות. נסתם גם לך לא.
כן, חשוב לומר שזה לא עוד איזה רקטה, אלא זה משהו משמעותי, משמעותי מאוד. לפי
התמונות נראה מאוד משמעותי. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
מה זה?
בדיוק כמוך וכמו דוד.
אתה גם שואל מה זה? אז גם אנחנו יכולים להיות פרשנים לענייני צבא וביטחון, אם גם אנחנו שואלים מה זה.
לא, מה זה אני יודע, אבל למה זה עכשיו, ומה...
רגע, עוד רגע נגיע ללמה. ללמה לא צריך שאלות על דברים כאלה, תמיד. אבל בוא, זה נראה, ראיתי תמונות וסרטון של מה שנחת ברהט, זה חתיכת טיל.
נכון, אז קודם כל מדובר בטיל נגד מטוסים, מסוג SA-5 ככל הנראה, משוגר מסוריה לפנות בוקר, בגלל שהוא טיל נגד מטוסים.
איזה לפנות בוקר? ב-12:30 בלילה?
בסדר, כן, זה הגדרות.
כולם היינו ערים פה עדיין, כן.
נכון. אז זה טיל נגד מטוסים, לכן הוא שט בגובה רב מאוד. הוא התפוצץ באוויר, זה ברור. הוא לא התפוצץ ברעת, הוא התפוצץ באזור המרחב הזה של רעת, מרחב גדול מאוד, מכיוון שזה בגובה רב מאוד, גם חלקיו או שרידיו התפזרו לשטח רחב מאוד. אז זה הנתון, זאת העובדה היבשה. מה גרם לכל הסיפור הזה? למה לא היה עירות? למה הוא התפוצץ בכלל באוויר? את הדברים האלה לא
התפוצץ. הוא התפוצץ באוויר בגלל שהוא יורט.
לא, הוא לא יורט.
הוא לא יורט?
עוד שאלה שאני שואל את עצמי, וכולם שואלים את עצמם, למה הוא לא יורט? הוא עבר את כל שטחה של מדינת ישראל כמעט. עוד לפחות שני שליש משטחה של מדינת ישראל. מסוריה ועד רעד זה שטח רחב מאוד. זה לא 100-200 מטר בתוך השטח הישראלי. הוא לא יורט. זה כן אני יכול לענות. לכן אמרתי, שני דברים אני יודע לומר, או הצבא יודע לומר, או מערכת הביטחון יודעת לומר, ובאשר לסוג הטיל ששוגר על הסיבות, וזה שהוא לא יורט, על הסיבות, כן חשוב לפעמים לדעת על נסיבות כאלה ואחרות, כי לא הייתה פעילות של חיל האוויר באותה שעה, גם לא לפי הפרסומים הזרים וגם לא לפי הפרסומים שלנו.
יש
לא
סיכוי שיש פעילות. קשר בין הסדק במטוס האמריקאי שהמרים מנתב"ג לארצות הברית לבין האירוע הזה? כי לפי הזמנים יש פער של 40 דקות בין הסדק לבין הבום האלכוהולי שנשמע אתמול בלילה.
לא, לא, זה הפער הזה הוא גדול מאוד, זה לא, אם זה היה בתוך 15-20 שניות אתה צודק, זה יכול לשנות את פני התמונה, אבל פה זה פער גדול ביותר, פער של הרבה מאוד דקות. תשמעו, יש דברים שצריך לקחת להם זמן, נכון? לפעמים אני אומר לא בלא אחת ולא שתיים, גם דוד יודע את זה, דוד חכם.
אבל הזקה לא הייתה, התראה לא הייתה, ואני אגיד לך עוד משהו, מה מפחיד פה בסיפור הזה? כמה שמזלזלים בסוריה,
לא הייתה בגלל שזה לא סיכן אף אחד.
בסדר, אבל כמה שמזלזלים בסוריה, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, דבר כזה, חתיכת דבר שנופלת כאן ברעת, אומרת שכן יש לסוריה יכולות.
ישמע, אף אחד לא אמר שלסוריה אין יכולות. דיברנו על כך שמדינת ישראל עושה הכל, ודי מצליחה, דרך אגב, בצורה מעשית, לשנות את פני התמונה בסוריה, גם בעידודם ובאישורם הסמוי והחצי גלוי של הרוסים. הרוסים לא בדיוק מאוהבי איראן, למרות שהם קונים מהם את המלאטים, מאות ולפעמים גם אלפי מלאטים, מטוסים ללא טייס, אבל האינטרס הגדול של רוסיה לשלוט בסוריה ולעבוד שם את כל המערך ולשקם אותה, וזה סכומים שאני רק אתן את המספר הדמיוני של 300 מיליארד דולר לשקם את סוריה לאחר מלחמת האזרחים. אז גם האיראנים רוצים לטמון את ידם שם, וגם הרוסים, והם נותנים למדינת ישראל די חופש פעולה במרחב הזה, למרות כל מה שאתה שומע מסביב, ולכן גם אחת הסיבות שאנחנו גם נמנעים בצורה מפורשת לתמוך באוקראינים, תמכים בהם בצורה כזאת ואחרת, אבל לא בצורה כזאת שהם היו רוצים. אז okay. בסופו של דבר, תשמע, לא איים על מדינת ישראל, לא גרם לנזקים, אבל שתי השאלות הראשונות, אני אומר בכנות, כמו שרשי אומר, איני יודע מה מלמדנו, גם כאן באמת לא יודעים, כרגע לא יודעים, למה הוא שוגר, נאמר זה פחות חשוב, אבל למה זה לא יורץ, ומה גרם לו להתפוצץ באוויר, יצטרכו ללמוד את זה. אני בטוח okay. שעד הערב או מחר בבוקר ייתן תשובות.
תודה קובי פינקלר על הדיווח הזה, תעדכן אותנו ככל שיש.
תודה.
בוקר טוב, שבוע טוב,
שבוע נפלא. בוא נעבור עכשיו לעניינים, לא יודע, כל העניינים המשפטיים, כי זה לא עניין משפטי טהור, זה כבר הרבה מעבר לזה, זה הפוליטיקה שמאחורי הדבר הזה, של חבורה של אנשים שמובילים פה מחאה בטענה כל הזמן שנגד הפיכה משפטית וכולי, אבל זה לא באמת, כי בסך הכל סעיף אחד, ומהצד השני, הסיפור של נתניהו, אני לא יודע כמה יש קשר או אין קשר, מגיעים שופטים ואומרים, אין שוחד, הם באים וצועקים, כמעט, חוץ מלכו הביתה, צועקים הכל. ככה זה נשמע, נכון?
כן.
השופט בדימוס, בדיוק, השופט בדימוס, משה גלעד, שלום לך, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב גם לכם ולמאזינים.
בוקר טוב. נשמח שתתקרב לטלפון שנוכל לשמוע אותך טוב יותר.
בסדר גמור, התקרב.
תגיד, עכשיו נהדר.
השופט
יש שופטים בירושלים? זה מה שרציתי לשאול שאלה ראשונה.
יש, ברוך השם. יש, ברוך השם, יותר טובים מרוב, אם לא כל, מדינות הנאיכר של הגויים.
וכשאתה רואה מה שאומר פרקליט המדינה, כשאתה רואה מה שאומר פרקליט המדינה לשעבר משה לדור על השופטים ועל ההתנהלות שלהם ועל הקריאות בכלל, עצם זה שהשופטים מעזים לזכות את נתניהו בשוחד, מה אתה חושב
אני,
על כך?
אני לא בכלל, זאת אומרת, ככל שהוא מדבר על רמיזות, מה זה צריך להיות, כאילו שהיה צריך להרשיע, אני יוצא חוצץ באופן מוחלט נגדו. אני מוכרח לומר שמה שהוא אמר בצד הטכני, דהיינו שהדבר נדיר, לא נעשה ורצוי שלא יעשה, אני מסכים איתו.
תסביר.
אני מסכים איתו?
לא, לא, כן, תסביר.
אני אסביר. שיטת המשפט שלנו היא שיטה אדברסרית, זאת אומרת יש שני יריבים ושופט עומד בצד. בהתחלה כשזה החל, זה מהאנגלים, הרעיון היה שהם לא מדברים בכלל, כמעט לא שואלים שאלות. עם הזמן ושינוי העתים, השופטים קצת יותר מדברים. אני עצמי חטאתי בקצת דברת יותר מדי, הרגעתי את עצמי יותר מדי שאלות. כמובן שאי אפשר למנוע. אבל הכלל הגדול הוא, אני הייתי יושב עם עצמי משכנע, לא מחליט לפני שאני קורא את הטג, את הטיג והמילה האחרונה בסיכום האחרון של הצדדים, לא מחליט. היה לי כבר מקרה שנסעתי לחול, הייתה לי כבר החלטה, הרקחתי את הטיג ושיניתי דעתי מהרשעה לזיכוי, זאת אחת הסיבות.
מה שאתה אומר שבעצם מה שהשופטים, שופטי נתניהו עושים כרגע, זה לא סביר? זה לא תקין? זה בעצם מה שאתה אומר?
זה לא תקין. זה לא תקין, אין מה לעשות. רוב רובם המכריע...
אין מקרים כאלה ששופטים קוראים לצדדים ואומרים להם, תשמעו, הגשתם כתב אישום כזה וכזה, ותשמעו, על פניו נראינו, אז למה לא תקין מה שהם עשו?
מכיוון שזה נדיר. זה מקרים נדירים.
אז יש הבדל בין נדיר ללא תקין.
לא, אני לא אמרתי לא תקין. אני אמרתי נדיר, ראה ערך זדורוב, שם זה כבר הייתה הגזמה. אז הסך הכל זה נדיר, מדוע? כי נגיד שכרגע שלושתם התרשמו שאין מספיק ראיות לעניין השוחד. כל עוד לא חתמו על פסק הדין, הם יכולים לשנות דעתם. ויש דברים כאלה, ואנשים מתווכחים, ויכוחים לוהטים, בצד המשפטי, העובדתי, ואז מה? נגיד הם אמרו אין לכם מספיק ראיות, האם זה כובל אותם לקראת סוף משפט? ודאי שלא. ולכן זה לא תקין, ולכן זה מעורר כל מיני ציפיות, פעם בצד הזה ופעם בצד הזה.
ויכול להיות שהשופטים, שלושת השופטים במשפט נתניהו, נלחצו מהאווירה הציבורית באיזושהי צורה?
אני לא סבור כך. הם לחוצים מספיק מעצם העובדה שהם בני אדם והם צריכים להכריע בדינו של ראש ממשלה של יותר מחצי עם. זה הלחץ המתמיד הקיים, מזה לא יעזור, לא נתחמק, תברח ממנו לסוף הים בשינה, הוא יבוא בחלומות. זהו לחץ טבעי, אי אפשר למנוע את זה. זה שלושה בני אדם, כל אחד עם הדעה שלו, כל אחד עם בית אבא שלו, אנחנו לא יודעים, וטוב שאנחנו לא יודעים, הם צריכים להתרחק מדעות מבית אבא או דעות פוליטיות לחלוטין.
אבל מצד שני, שופטים שרואים, והם אומרים את זה, אין ראיות לשוחד. אין. אולי אין מספיק ראיות, אין ראיות. אולי התפקיד שלהם זה לנסות לו לסיים את הסאגה הזו, כי בסוף זה תיק אולי הכי תקדימי שהיה כאן מצד מה שקורה בו, וגם הכי סוער שהיה אי פעם במדינה, וזה על הכתפיים שלהם, כל הסערה הזו.
הם רואים את זה עכשיו. ייתכן ויהיו שינויים. זה מעורר שאלות לגבי שאר העבירות. היה לי מקרה שבו הצגתי בעל ואישה שבביתם נתפסו סמים רבים מריחואנה. בתום הדיונים עשינו סיכומים, השופטת אמרה חכו 5 דקות באולם, חזרה, הודיעה, אני מזכה את הבעל. האישה בום נפלה לרצפה ואיבדה את ההכרה, כי המשמעות היא שהיא מושעת. בסוף היא קמה, הייתה בית חולים, האישה התעוררה, היא דחתה את הדיון ב3 שבועות, ואז מה? זיקתה גם אותה. אז למה צריך את זה? נכון, זה מעורר קושי המשפט הזה, לא עושים את זה בחלקים. יש משפט, עם כל הכבוד, אי אפשר להגיד ל3 שופטים, לא תקין, הם לא עשו פשע, כן?
כן, אבל אתה אומר שני דברים שהם מאוד סותרים בעיניי. כלומר, מצד אחד אתה אומר שעד שלא שומעים את עד הסוף העדויות, ההוכחות, הראיות לפה ולשם, אי אפשר להביא פסיקה שאין שוחד. ומהצד השני אתה אומר, אי אפשר להאשים את השופטים שזה לא תקין, ההודעה שהם הוציאו שאין שוחד, אז מה, איפה האמת כאן? היא באמצע? מה
קורה? האמת היא לא באמצע, אני מצטער, לא הצלחתי להבהיר את עצמי. הנוהג שבעולם המקובל, כמו שאמרתי, עד סוף המשפט, נקודה. לא מקובל שבאמצע המשפט נותנים ציונים, זה תוריד, זה תעלה. לא מקובל. הסברתי גם מדוע. האם תגיד שזה פשע, עבירה? לא. השופטים עשו את זה, הם לא ביצעו פשע. יש להם שיקולים כאלה. אני לא חושב שזה ראוי. זו דעתי. האם תאמר, לא הדבר הוא שצריכים לפסול אותם? לא. זו דעתי. אני מקווה שעכשיו הסברתי. מקרים, רק במקרים נדירים. אולי זה המקרה הנדיר. אני לא בטוח.
בוא נשים רגע את העניין המשפטי בצד, ואתה רואה את השמחה בקרב אוהדי נתניהו, שהנה אין תיק, אין שוחד, אתה מזדהה איתם, שותף איתם?
אני לא שותף עם שום...
תחושות.
לא, אני לא שותף עם שום נאמני אלה או נאמני אלה, אני שותף אך ורק עם מה שאני מבין בחוק. כמובן שאני שותף לדעתי עם כל עם ישראל, עם ראש הממשלה יזוכה. אני מתפלל, מקווה ורוצה. אין מה, אבל אני לא חושב שמישהו רוצה בהרשעתו. זה דבר אחד.
יש כמה אנשים שרוצים, וכשהשופטים
הולכים לכיוון לא נכון, אז דרכי לא דרכם. אני מקווה לטובת העם, המדינה, וטובת ראש הממשלה, שאני מאוד מחבב, שאני מאוד מקווה שהוא יזוכה. זה דבר אחד.
אתה חושב שצריך להמשיך במשפט עד הסוף?
בוודאי. דווקא מהסיבה הזאת. בשום פנים ואופן. אני, תשמע, אני אישית, שאוהב את ראש הממשלה הזה, רוצה שהוא ילך, ילחם עד הסוף. קשה לי לקבל שהוא יישיר מבט לשופטים ויגיד, אני... רימיתי את עם ישראל והפרתי את האמונים של העם הזה בשביל בצע כסף. לי זה לא רוצה, אני לא רוצה. אם הוא לא עשה, ואני מאמין שלא עשה, כי כך הוא טוען, שבית המשפט יכריע. האם זה כבר קרס? האם קרס כל התיק הזה? לצערי לא. יכול להיות שקרס השוחד, so what?
אוקיי, טוב, השופט משה גילת, שאלה אחרונה, ובזה נסיים. הקריאות למרי אזרחי שאנחנו שומעים השכם והערב לאחרונה מראשי ממשלה לשעבר, קצינים בכירים לשעבר, כמה זה עושה לך טוב?
זה עושה לי בסקאלה של טוב, נגיד מ-1 עד 10, זה עושה לי מינוס 20. שמה, אני יושב פה, מה זה מרי אזרחי, ריבון העולם?
איפה מערכת אכיפת החוק? אנשים האלה, צריך להיות שוויון בפני החוק, גם ראש ממשלה לשעבר, וגם האזרח הכי זאת.
למה מרי? אני אלך להרוג את השכן שלי?
כי הם איבדו את הצפון, אבל למה המערכת לא מטפלת בהם?
תשמע, מה זה מטפלת? נשים מקלעים כמו שעשו בברלין, במרד
הפוט? להעמיד לדין כמו שעשו למשה פייגלין, לא בלי ירי על אנשים,
חלילה. שוב, זה יביא את המרד, אני כואב לי. היום אני עם השכן שלי אוכל ושוטה, הולך אצלו לערב הסדר, ומחר אני מורד נגדו, מה אני מרביץ לו? לאן הגענו? זה עם ישראל, חברים. עם ישראל, מספיק עם המילים מרי אזרחי. אני מוחה, אני טוען שזה לא בסדר. עובדה, הם הצליחו, הם די הצליחו. המהפכה המשטרית, או המשפחה, המהפכה המשפטית, כמו שכל אחד קורא לו, די איבדה את עונה, מה שנקרא. עם כל הכל, הם הצליחו, לא צריך מרי אזרחי. אתם רוצים להפגין? זה כואב לי. אני בעד מסע ומתן, כמו שחושב ביידן, וכולנו חושבים, בואו נגמור את זה מסע ומתן, והיה ניסיון.
אין לי מלדבר, נעשה את זה הנשיא אצלו בבית הנשיא,
כל אחד יעשה את שלו, כל אחד יעשה את שלו בלי מרי. מה זה מרי? כל הערבים, כל האנשים מסביבנו, אתה חושב שהם ציונים? מה הם רוצים בטובתנו, האיראנים, הסורים? הם רוצים את... אז אנחנו אוכלים את עצמנו כדי לתת להם יתרון? לאן הגענו? כן. בסך הכל המדינה הזאת קיימת 75 שנה, ריבון העולם. אז כבר עכשיו יאכל איש את רעהו.
הדברים ברורים, השופט בדימוס משה גילת, תודה שדיברת איתנו, אני בכוונה משאיר את זה ככה כדי שהדברים יעדדו, דברים כדורבנות.
תודה רבה לך ולמאזינים.
תודה רבה, יום טוב. כן, דברים חריפים.
כן, רק אתה משתמש בלשון רבים, בינתיים נשאר רק אחד שעומד במריו, מה שנקרא, הוא גם אמר אתמול, אני חושב לערוץ 13, אהוד ברק, אומר אין לי בעיה להיעצר, עברתי דברים יותר קשים מאלו, אני מוכן להיעצר על הדבר הזה, נראה שהוא כאילו מזמין את עצם החקירה שלו ומעצר שיגיע בבוא יום, כלומר, הוא רק מחריף את ההתפתויות שלו.
המעצר הזה צריך לעשות על ידי אנשים שמתמחים בתחום הנפש. בוא נצא להפסקה ונמשיך לדבר על זה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. המשרד לשירותי דת, מועצת בתי העלמין ועיריית ירושלים מזמינים את הציבור הרחב להשתתף בהילולת אור החיים הקדוש בהר הזיתים בירושלים. ההילולת החל ביום שני בערב וביום שלישי י"ד ותדווה בתמוז. הציבור מתבקש להגיע בתחבורה ציבורית בלבד.
ישורות ונפלאות עלינו
החיים. שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. יש לי בשורה טובה עבורכם. מהיום קורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק מגיע לכם עד הסלון.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT בדיגיטל. והמחיר שווה לכל מחשב. בואו לקבל את כל הכלים איך לעזור לאנשים להתמודד עם פחדים וחרדות. חייגו כוכבית 6163 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 61-63.
כל כך הרבה שנים חלמתם והתפללתם ליום החתונה. מגיע לכם שמחה שלמה בלב שמח. מזל טוב, בבנק הפועלים תוכלו לקבל הלוואה למימון הוצאות החתונה בסכום של עד 70,000 שקלים ובתנאי החזר נוחים. לפרטים נוספים חייגו עכשיו כוכבית 2405 או ייכנסו לאתר בנק הפועלים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתן ההלוואה כפוף לצירוף החשבון להטבות מתחתנים לאישור הבנק ולתנאיו.
אתה שם? כן, כן, צא מהר מהרעיון לפני שאתה תובע.
תובעים בהוצאות? בחיים אין מציל שיוצא אתכם מהמינוס ומהריביות. אז תנו לנו לעשות לכם סדר בחשבון. הורידו כעת את אפליקציית קש מקבוצת ביטוח ישיר ותהנו מחשבון דיגיטלי מנותק מהבנק וכרטיס ויזה בינלאומי נטען עם שמירה על מסגרת התקציב ללא חריגות והפתעות מיותרות. קש, בלי כל המינוסים של הבנק. מספר רישיון 57829.
תפעילו את המוח, תלכו עם הלב. למה לבחור כשאפשר לשלב? תרגישו קרוב, תגיעו רחוק. קחו רגע של עומק ורגע של צחוק. השילובים הטובים מתחילים עם הפיוסטי. תתחברו אל הטעם שזורם עם הלוסטי. כשטעם של פרי עלי תפוגש, חוש הטעם חוגג, זה חיבור מהגש. אז תזרמו עם הפיוס, קלטו את הביט, תמזגו את השילוב שהפך ללהיט. השילובים הטובים מתחילים עם הפיוסטי. תתחברו על הטעם שזורם עם הלוסטי.
ליהנות מהשילובים הטובים של החיים.
יש קונה עולמו בתפילה אחת. ביום שלישי הקרוב, יום הילולת האור החיים הקדוש, שליח הציבור של הדור, הגאון הגדול הרב ובן אלבז שליטה, ראש מוסדות אור החיים, יעתיר בתפילה עבורכם במעמד התפילה המרכזי על הציון הקדוש. למסירת שמות לברכה וישועה במעמד התפילה האדיר, חייגו עכשיו 02-5499 ובעזרת השם תראו ישועות עצומות.
הזדמנות נדלן, כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדלן, ועכשיו קרקע פרטית בזיכרון יעקב, רבע דונם בטאבו ב-159,000 שקלים. חייגו, כוכבית 3634.
ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ימים אחרונים להרשמה, כוכבית 3500.
גם אפונה טעימה, זה פרי, זה פרי מבורך. טבעי שכל יום, טבעי שכל יום, טבעי שכל יום מבורך.
בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111 כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
אפשר לחסוך בקיץ. שעות השמש הרבות הן הזדמנות מצוינת לתת לדוד החשמל לנוח. מנצלים את דוד השמש, מנקים את הקולטים מהאבק שהצטבר, נהנים ממים חמים וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:30, עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, חבר גם בצוות בית הנשיא, מה שהיה פעם צוות בית הנשיא, הסיפור הזה די מאחורינו. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. תגיד, חבר הכנסת מלביצקי, אתה חושב שצריך להעמיד לדין את אהוד ברק?
אני חושב שלא רק את אהוד ברק, אני חושב שבמדינת ישראל יש התארגנות ממומנת ומאורגנת שמטרתה לעבור על החוק. אהוד ברק הוא אחד האנשים המרכזיים שם, ובהחלט צריך לזמן אותו לחקירה ולראות מה הסיבות לא להעמיד אותו לדין. אנשים נעצרו על הרבה פחות, נעצרו ונשפטו לעונשי מאסר על הרבה פחות.
למה? אז מה אתה חושב, מה גורם למערכת אכיפת החוק לא לעשות דבר בעניינו?
כי מי שעומד בראש המערכת הזו, היועצת המשפטית לממשלה, זה כנראה מתאים לה לאג'נדה. אני יודע שזה דבר חמור מה שאני אומר, אבל אנחנו רואים את זה הלכה למעשה.
מתאים לה לאג'נדה מרי אזרחי? וכל הקריאות של אהוד ברק? כי הוא רק מקצין את האמירות שלו. צריך לשים לב לדברים שהוא אומר.
אתה רואה? אתה רואה שהגברת לא פוצפה ומצפצפת. היא עסוקה מאוד בלתת חוות דעת נגד הממשלה. עסוקה מאוד בלנסות ולחבל בעבודת הממשלה, עסוקה מאוד בכל הצעת חוק שהממשלה מעלה להסביר למה היא לא בסדר, אבל בדברים הפשוטים הללו, שהם ברורים לכל אדם מהיישוב, היא ממלאת פי המים, גם היא, גם נשיאת העליון, שיצאו ישר ומיד נגד תיקונים במערכת המשפט עוד לפני שהייתה ולו הצעת חוק אחת על השולחן, שותקות. והדבר הזה צורם מאוד השתיקה הזו, והשתיקה הזו לא רק שהיא צורמת, היא בעצם מבטאת סוג של הסכמה בקריצה.
תשמע, גם הסכמה בקריצה, גם זה שהיא לא מאפשרת, או בעצם מאפשרת מחר לחסום את נטבה, כך לפי הפרסומים, למה אתם לא מפטרים אותה?
זה שאלה שצריך לשאול את הממשלה.
אתה חלק ממנה, אתה הממשלה, אתה השלטון, אתה ימין מלא מלא.
אני לא הממשלה, אני חבר כנסת מהקואליציה. אני והייתי מאוד מאוד, אני הייתי בהתחלה מאלו שסוברים שלא נכון לפטר יועצת משפטית לממשלה, אבל עושה רושם שפה לא מדובר רק על זה שהיא במדיניות שלה מסכלת את מדיניות הממשלה, במדיניות שלה היא מאפשרת אלימות, ובעיניי אנחנו בעקבות אותה שתיקה שלה, אותו אפשור שלה של הדברים הללו, אנחנו צועדים לקראת מסלול שישפך פה דם. ולכן אני חושב שזה משהו שהממשלה צריכה לשקול בכובד ראש.
הממשלה צריכה לשקול, אתה תפנה לנתניהו בעניין הזה?
מה שאני אגיד לראש הממשלה או לא, זה אני משאיר, אתה יודע, אני לא אוהב לדבר באופן הזה בתקשורת. אם אני משהו להגיד לראש הממשלה, אני אגיד את זה בארבע עיניים. חושב שעל פניו, לנוכח ההתנהלות חסרת האחריות שלא להשתמש במילים חריפות יותר של היועצת המשפטית לממשלה, צריך לשקול טוב טוב אם
היא... ועדת חקירה על השימוש בפגסוס, אוטוטו יוצאת לדרך, אולי צריך גם כן ועדת חקירה על כל מה שאנחנו רואים בתקופה הזו, כולל היועצת המשפטית לממשלה שצריכה להיחקר סביב ההתנהלות שלה כל התקופה הזו.
תראה, אנחנו רואים הרבה דברים, אנחנו רואים את נושא הפגסוס, אנחנו רואים את ההתבטאויות של מפכ"ל המשטרה לשעבר, שבעצם בא ומודה שכגוף חקירה, שאמור בסך הכל להביא ממצאים ועובדות לפרקליטות, הם כבר עשו חישוב ושיקול של האם נתניהו יתפטר או לא כתוצאה מהדברים הללו. זה דברים שבאמת אני לא חושב שאנחנו כולנו מבינים עד כמה זה חמור. עומד פה מפכן משטרה ובעצם מודה בתכנון הפיכה שלטונית. אין משהו אחר שמפכן משטרה בא ואומר שאחראי על חקירה, שהתראיין בכל אולפנים ואמר שהוא מכיר כל מסמך ושזה סגור ונעול, בא ואומר כזה דבר שבעצם הם חשבו שהעצם הקשת כתב האישום, הם בנו על זה שבזה ראש הממשלה המכהן התפטר, זה מטורף. זה שמשה לדור אתמול, שהיה פרקליט מדינה, יוצא בביקורת חסרת תקדים על שופטים מכהנים תוך כדי המשפט שמנהלים, ואחרי שהם אומרים את האמירה המאוד ברורה שלהם שאי אפשר לוקח פה שוחד, הוא אומר אני לא מבין איך הם יכולים לתת פסק דין שהוא לא שוחד. זה מטורף, תחשבו שאלו אנשים שהיו פרקליט מדינה ומפכן משטרה שלנו. זה מטורף.
צריך לחקור אותם? צריך לחקור אותם?
על מה הוא עומד?
חבר כנסת מלביצקי, צריך לחקור אותם?
חד משמעית.
בוועדת בדיקה, ועדת חקירה או בכלל?
מי יחקור את ה... מי יחקור בדיוק?
ועדת חקירה פרלמנטרית, שצריכים לעשות את זה. חד משמעית בעיניי, זה לא משהו שאנחנו יכולים להשאיר בצורה הזו. כל הנושא של תפירת התיקים הזו תצטרך לעבור בדיקה מדוקדקת.
טוב, בוא נתקדם קדימה. שיחות בבית הנשיא כבר אין, דיבורים עם הצד השני אין, אתם מתקדמים, עכשיו זה עילת הסבירות, אז על מה הם מפגינים?
הם מפגינים, הם לא... הרי גם כשהיה בית הנשיא הם הפגינו. לפני שדיברנו על חקיקה שאנחנו הולכים לעשות בלי הסכמת האופוזיציה, גם כן, אתה יודע, יש פה ביטוי חדש, חקיקה חד צדדית, כאילו החקיקות של כל ממשלות ישראל לדורותיהם לא היו חד צדדיות. יש ממשלה תפקידה לחוקק, לכן יש לה רוב בכנסת. ולכן העובדה שהם עשו את זה גם בלי חוק, מסבירה וברורה לחלוטין, הם לא רוצים להפיל את הממשלה. להפיל את הממשלה, דרך אגב, זה שלב ראשון. אם אתה שומע למה שהם מקשיבים, הם רוצים הרבה מעבר. הם רוצים פה בעצם לעשות מדינת כל אזרחיה. חלקם מדברים על הפרדה מוחלטת, לעשות פה שתי מדינות שלמות. טירוף מוחלט. האנשים הללו הם לא אנשים שאנחנו צריכים להתחשב בהם. אני חושב מבחינת שיקול המדיניות, צריך להתייחס לארגון הזה כארגון ש... תפקידו לקדם מטרות בלתי חוקיות ולהתנחס אליו בהתאם.
אז למה לא להוציא את חלק מהם? למה לא להוציא את חלק מהם מחוץ לחוק?
בשביל זה צריך גופי חקירה. אתה יודע, בסופו של דבר זה שהגדרות בחוק לדבר הזה, אני לא יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע, על בסיס הדברים עליו צריך להתנהל להליך חקירה מסודר, אבל להליך הזה חייב להתנהל. ואמירות כאלו כמו של אהוד ברק, יאיר גולן ואחרים, זה בהחלט האמירות שאפשר להעמיד אותם לדין עבורם, כאשר יש התארגנות לבוא ולחסום נכס אסטרטגי של מדינת ישראל כמו נצבא, כאשר אנשים עושים את זה בפנים גלויות, שכולם יודעים מי הם, וקוראים לאנשים לבוא ולהפר על החוק, גם עוסקים במימון לקראת הדבר הזה. זה התנהלות של ארגון פשע לכל דבר, וצריך לטפל בזה כפי שמטפלים בדבר הזה. אבל שוב, אותם כמה, אני לא יודע מה, 20-30 אלף איש שעסוקים בדברים הללו, אותם זה לא מעניין שום דבר, ולכן הם לא השיקול. ולכן אנחנו צריכים להמשיך מצד אחד לדבר לכל עם ישראל השפוי, זה שכן רוצה פה חיים משותפים, זה שכן רוצה להחזיר את המצב לאיזשהו סוג של שפיות, זה שלא מסכים עם ההשתלטות האלימה של אותם כנופיות, אחים לנשק, אחים לפה, אחיות לשם, של השתלטות על המרחב הציבורי. את הדבר הזה צריך להפסיק. אבל צריך כן מצד אחד לבוא ולדבר אליהם ולהראות להם שאנחנו חוקקים באחריות. מצד שני, להמשיך לממש את המדיניות, זה פה האתגר הגדול שלנו.
תוך חודש המושב הזה, מושב הקיץ של הכנסת אמור להסתיים, אתה מאוכזב, מרוצה מהתוצאות, מהביצועים של הקואליציה במושב הזה?
אם אנחנו באמת נצליח, כמו שאנחנו מתעתדים, לחוקק עד סוף המושב את הנושא של ביטול עילת הסבירות, ואם באמת במושב הבא אנחנו נשנה את מבנה הוועדה למינוי שופטים, נטפל גם כן, נשנה את נושא היועמ"שים ונעגן בחקיקה את הזכות לבחור ולהיבחר, אני חושב שאנחנו בהחלט נוכל לפרוח לעצמנו אנשיכם. אבל יש לנו עוד הרבה עבודה, הנושא של יוקר המחיה זה מה שצריכים לטפל בו, הנושא של מה שקורה עם ארגוני הפשיעה במדינת ישראל זה מטורף, אנחנו רואים את זה כל יום, זה גם אתגר גדול מאוד, ואני מקווה יקחו את הדברים האלה הללו ברצינות. יש לנו הרבה על המוזניים, ועם ישראל בחר בנו כדי שנביא לתוצאות, ובזה אנחנו צריכים להתפקד.
הזכרת את הנושא של יוקר המחיה, אתה סומך על הוועדה שהקים ראש הממשלה שתביא את התוצאות הרצויות לאזרחי ישראל?
חד משמעית. ראש הממשלה לקחת, תפס את הדבר הזה בקרניים, כמו שהוא לקח דברים אחרים, וזה ביחד עם שר האוצר ושר הכלכלה שכבר מקדם ועושה מדיניות נגד המונופולים, גם פועל נגד המונופולים הקיימים וגם מונע היווצרות חדשים וגם הולך לפרק חלק מאלו שקיימים, אני בהחלט חושב שאנחנו נעשה את הטוב ביותר שניתן.
למה גם אנחנו לא שומעים כמעט שום דבר נגד מה שמחר צפוי להתרחש בנדבג? האנרכיסטים הולכים לחסום את נדבג ביום מאוד עמוס, יהיה הקיץ, וכולם שותקים. עזוב את היועצת המשפטית ששותקת, ובדיון עם ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי ביום חמישי, אומר, אמרת את זה קודם ברמז, שהיא אמרה שיש הפגנות שאפשר להתיר אותן. למה אין קריאה חד משמעית עם קמפיין כמו שבליכוד יודעים לעשות נגד הדבר הזה? זה לשבש את חיי האזרחים על כלום, על סתם.
כי קמפיין לא יעזור, אני חושב שמה שיעזור זה פעולה נחושה וחריפה מאוד של המשטרה מחר, ואני מקווה שזה מה שאנחנו נראה. אני כן יודע שיש התארגנות במשטרת ישראל לקראת הדבר הזה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נראה פעולות אכיפה נחושות מאוד.
מה, דוחות? הם הביאו מענה לדוחות, ראינו את החשיפה של...
לא, צריך שמה לי, סליחה שאני אומר את זה, לשבור ידיים
ורחים. רגע, ותן לי לשאול, בצלאל, הם הביאו כבר מענה לדוחות האלה, יש להם מימון, חוקי, לא חוקי, לא משנה, הם יעבירו כסף לאלה שיקבלו כנסות, אז איך, באיזה צורה יעקפו את זה מחר?
זה לא רק כנסות, זה לקחת אנשים ולפנות אותם משם. זה לא כנסות. ואלו שמעבר לכנסות, אני מזכיר שחסימות צירים, בטח חסימות של הדבר הזה, זה עבירה פלילית, וצריך להגיש כתבי אישום. הכנס הוא בסדר, הוא שלב, אבל צריך להגיש כתבי אישום.
חבר הכנסת חנוך מלביצקי.
בזמן ההתנתקות, אני זוכר, ישבו בכלא.
מאות ישבו בכלא, מאות כתבי אישום.
על הרבה פחות.
נכון.
על הרבה פחות.
טוב, נראה איך המשטרה תתנהג מחר מול הדבר הזה, אני אתן לי לנחש.
בכל אופן, הפעם יש לה, אין לה את התירוץ של אין לה מודיעין. יש לה מודיעין מצוין, הם אומרים את זה והכל טוב.
בהחלט. אבל אני מניח שזה יהיה, הם יתנהגו באותן כפפות של משי כמו בשבועות האחרונים. חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם ושבוע טוב.
שבוע טוב. עכשיו אנחנו עם נדב גלון, ממובילי מה שמכונה כוח קפלן. שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה בכוח?
מה קורה בכוח בדיוק?
נערכים, לקראת מחאה דמוקרטית גדולה ומשמעותית. מחוץ לכניסה לשדה התעופה.
יש משהו שאתם לא אשמים כל... למה אשמים 100,000 אזרחים?
יש משהו שאתם לא מספרים לציבור. רבים רבים מהפעילים שלכם ומהמשפחות ומאלו שהיו בהפגנות, אתה יודע, יש ירידה משמעותית במספר המשתתפים, הם נמצאים עכשיו בחול, בחופשות קיץ. אתם לא מספרים את זה לציבור.
אתה כנראה לא ראית את מספר המשתתפים אתמול שעלה בצורה ניכרת מהשבועות האחרונים, אתה לא מעודכן.
תסביר.
אה, כן? לא יודע, ראיתי תמונות מאתמול, לא דרמטי.
אתמול וקפלן...
אבל עזוב, שיהיו 100,000 איש, שיהיו 200,000 איש, על מה אתם מפגינים עכשיו?
סליחה?
על מה אתם מפגינים?
כן. הממשלה מקדמת חקיקה דיקטטורית, מנסה להרדים אותנו עם זה שהם מתחילים... עם עילת הסבירות, שזה חוק נורא והיום, ומנסים
להגיד... מה נורא והיום בעילת הסבירות? בוא תסביר לנו.
מה נורא והיום? ריסוק הביקורת השיפוטית.
מאוד מצומצמת, מאוד מצומצמת, אוקיי. זה שינוי דמוקרטי, זה דרמטי כל כך?
זה דרמטי כל כך.
מה אתה אומר?
אתה אולי קונה את הספינים.
לא, אני לא קונה שום ספין, אני חושב שמה שהממשלה רוצה לקדם זה חלש, חלש, חלש. לא, אני חושב שהממשלה טועה בזה שהיא מקדמת סעיף כל כך חלש ורזה.
אז תעתנו חלוקות, הרוזים שהסעיף שנראה רזה בעיניך הוא אסוני.
אז למה, אבל למה דעתי לא שווה? למה, נדב, למה דעתי כאזרח במדינה לא שווה?
למה שדעתך לא שווה?
כן, כי אתם יוצאים ממפגינים נגד ההכרעה שלי כבוחר ושל עוד 64 מנדטים, אתם הופכים את המדינה באנרכיה מוחלטת, זה מה שאתם עושים.
תגיד, פעם אחרונה שבדקתי, למחות עדיין היה פה זכות יסוד.
נכון, מותר. אני בעד, אני בעד, אבל לא בלהפוך את המדינה.
בחירות לא נגמרות, דמוקרטיה לא נגמרת בבחירות. ביום שאחרי ההכרעה בקלפי. דמוקרטיה היא בכל ימות השנה. והפגנה ומחאה הם כלים דמוקרטיים. אנחנו חושבים שזה...
הפגנה ומחאה, כן, לא אנרכיה ולא חסימת צירים בניגוד לחוק, ולא לחסום 100,000 איש שבאים לנתב"ג, ולא לקרוא קריאות למרי אזרחי ולמרד ולסרבנות. זה לא קורה במדינת חוק. במדינה אחרת היו שמים את כולכם בכלא מקטן ועד גדול.
אתה אל תטיף לנו ואל תלמד אותנו.
אני כן אטיף לכם, זכותי להטיף לכם, במדינה דמוקרטית, אל תגיד לי אל תטיף לנו.
אתה לא תטיף לנו.
אני כן אטיף לכם.
אתה לא תטיף לנו. אנחנו נפגין, מפגינים כחוק, ונפגין איך שאנחנו רואים לנכון, אל מול האיום הזה, ואל מול הממשלה הקיצונית והמסוכנת הזאת, אנחנו נאלצים להפגין ולקיים צעדים שהם דרסטיים, אוקיי, עדיין חוקיים ודמוקרטיים במסגרת האפשרות למתוח את גבולות חופש הביטוי עד הקצה, נכון, אבל אנחנו נאלצים לעשות זה. תאמין לי שלנו מעדיפים כולנו עכשיו בקיץ להיות בים או לבלות עם המשפחה, אבל הממשלה המטורפת הזאת לא משאירה לנו ברירות, ולכן מחר אנחנו נעלה בהמוננו לשדה התעופה. אגב, אין לנו שום יומרה או כוונה לעכב טיסות. אם כמה טיסות תתעכבנה, אנחנו מדצרים בראש בשביל ציבור הנושאים, אבל אני חושב שהמחיר שאם תהיה פה דיקטטורה, כפי שהממשלה הזאת מתכננת, הוא הרבה יותר חמור וקשה מאשר טיסה או שתיים שתתעכבנה. זה אחד.
תגיד, איך התחושה, איך התחושה שרבים רבים מהמפגינים עזבו אתכם, נטשו אתכם בדרך?
אתה ממש טועה.
אני לא טועה, אתה יודע שאני...
תן לו שיחשוב שלא.
אבל לא, למה אתה מתערב לי? אתה יודע שאני לא טועה. אתה יודע שאני לא טועה.
אני גם יודע שחלק מהמובילים שלכם בכלל לא בארץ עכשיו.
בניגוד אליך, אני חי את המאבק הזה יום יום, ואני יודע מה שקורה, ואף אחד לא עזב. אוקיי, יש אנשים שאחרי 20 ומשהו שבועות, אתמול היה שבוע 26, אוקיי, חלקם אומרים, מבטרים לעצמם, או נוסעים לחו"ל וחוזרים, אומרים, אנחנו השבוע לא באים, אבל אנחנו בדקת קריאה, וברגע שיקרה משהו דרמטי, אנחנו נתייצב. אוקיי, וזה הסיפור. עדיין יצאו אתמול קרוב ל-300,000 איש ברחבי הארץ. אוקיי, אם זו מחאה קטנה, או מחאה שנטשו אותה, אז אני לא יודע מה היא מחאה. אתם פשוט ניזונים, אלוהים יודע מי.
איך 300,000? נו, תהיה רציני.
טוב, נו, עזוב, בוא.
אני, איך 300,000? בקפלן היו קרוב ל-150,000, ושאר המוקדים.
טוב, נו, באמת. אנחנו לא בערב פורים עכשיו, נדב, עזוב, טוב, נו. מצחיק.
טוב, את מצחיק, תצחק, אני מבין שמה שנקרא, שיח פה לא התנהל באמת, כי אתה רק מפיץ פייק ניוז.
למה אנחנו נתנו לך לדבר המון?
בדיוק, אני לא מצליח להבין איפה דיקטטורה, ומחר אם אמבולנסים לא יוכלו להיכנס לשדה תעופה, זה עליכם. אני מקווה שהמשטרה מחר תדע לטפל כמו שצריך באנרכיה כזו, ואני מקווה שגם אם המשטרה תגיד לכם שאין שום רישיון לעשות שם שום אחד, אתם גם תיענו לדרישה הזו, כי במדינת חוק צריך להקשיב למשטרה. אני מקווה
שזה
לחוק,
כן.
אנחנו נקיים מחאה לא אלימה, דמוקרטית, מחוץ לכניסה לשדה התעופה, וכך יהיה, ואני מצפה מהמשטרה לדעת להכיל את המחאה הדמוקרטית הזאת, כי בדמוקרטיה מאפשרים חופש ביטוי.
כן, טוב, אז בחופש ביטוי גם אמרנו את שלנו. נדב גלון מכוח קפלן. תודה. הזויים. טוב, חייבים פרסומות, ומיד נחזור לדבר על מה ששמענו עכשיו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
יש קונה עולמו בתפילה אחת. ביום שלישי הקרוב, יום הילולת האור החיים הקדוש, שליח הציבור של הדור, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליטה, ראש מוסדות אור החיים, יעתיר בתפילה עבורכם במעמד התפילה המרכזי על הציון הקדוש. למסירת שמות לברכה וישועה במעמד התפילה האדיר, חייגו עכשיו 02-5499, ובעזרת השם תראו ישועות עצומות.
הקיץ שוב הגיע, אף לא האביב, ההגרלה הגדולה של פארקול אקספרס בנתיב. אולי תסקו ברכב, אולי נפליג לקרוז, חופשה למאדרין, תתחיל לזוז.
מבצע מבצע הקיץ מהחוויות בנתיב החסד, בר כל טוב ובאקספרס מהדרין. נכנסים לאחד מהסניפים או לאקספרס מהדרין אונליין, קונים ב-99 שקלים ומעלה בסל הקניות המשתלם ביותר, משאירים את הפרטים בטלמסר 1-599-5252 ומשתתפים בהגרלה הגדולה השבועית והיומית וזוכים במאות מתנות, רכב מפנק במיוחד, קורס יוקרתי, ספר תורה ועוד. אז למה אתם מחכים?
קיץ של הפתעות, וזה הזמן לזכות, מבצע מהחוויות, כן זה הזמן לקנות.
המבצע בכפוף לתקנון.
שלום, קנריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. יש לי בשורה טובה עבורכם. מהיום קורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק מגיע אליכם עד הסלון.
חדש, קורס מטפלים בשיטת ITT בדיגיטל. והמחיר שווה לכל מחשב. בואו לקבל את כל הכלים איך לעזור לאנשים להתמודד עם פחדים וחרדות. חייגו כוכבית 61-63 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 61-63.
לראשונה, לאחר שנים, הזדמנות לרכישת קרקע פרטית בטאבו במיקום מושלם בנס ציונה גבול רחובות. יחידות בודדות ב-157,000 שקלים בלבד. פוטנציאל רווח של מאות אחוזים. התקשרו עכשיו לגרנית שחם נדלן. 03-502-0000. 03-502-0000. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית.
עכשיו חגיגת קיץ במועדון הלקוחות של רמי לוי. מבצעים חסרי תקדים בסניפים ובאתר. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
שלום, כאן יונתן רזאל. אני רוצה להזמין אתכם ליום הפתוח של שירת הלוויים, בית הספר הגבוה ללימודי מוסיקה שזכיתי ברוך השם להקים בשיתוף האקדמיה למוסיקה בקמפוס ייחודי במרכז ירושלים. בואו לחוות מקרוב שיעורים במגוון מקצועות המוסיקה, הלחנה, עיבוד, הפקה על מחשב, מפגשי אומן ועוד, באווירה תורנית, במסלולים מקבילים לגברים ולנשים.
בימים אלו מתקיימים ימים פתוחים בבית הספר שירת הלוויים. לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו 053-934-0000.
אז נתראה בשירס.
אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
ספסל עם גב חלקי או מלא, אולי דווקא מרופד, סטנדרים, אולי שולחן, את זה נשאיר לכם. אנחנו נתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב. רייטל אבי, ריהוט לבתי כנסת וישיבות, ספסלי ישיבה, סטנדרים, שולחנות, ארונות קודש ומחיצות, איכות גבוהה, שירות מצוין, מתאים למגוון התקציבים השונים, ניסיון רב במגזר החרדי. התקשרו אלינו לרייטל אבי להתאמה אישית, 04-376-1559. חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר, לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר, תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו, מהר להבטיח את מקומך.
אני אגיד לך יותר מזה, גם בחיסכון בחשמל טורנדו אינברטר לוקח.
אני קיבלתי טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
בטורנדו אינברטר לוקח עם 7 שנות אחריות מלאה ועד 50% חיסכון בצריכת החשמל. בלעדי לטורנדו, טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
יש מזגן ויש טורנדו.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, יש לנו ממש קצת זמן לפני שנסיים, אחרי השיחה עם נדב גלאון, שיחה הזויה יש לומר, אבל שיהיה לו לבריאות. נכון? דוד?
כן, אני איתך.
טוב, בקיצור, מפקד מחוז מרכז במשטרה, אחרי הלילה הוא קורא לזה תרחיש הבלעות, הלילה של מטוס עם מאות נוסעים שהיה בנחיתת חירום, שנדרש לנחיתת חירום, הוא אומר שנכון שהמחאה יהיה בניסוד במדינה דמוקרטית, והם יאפשרו לכל אחד לממש את זכותו להפגין, אבל מחר, אם יעשה ניסיון לחסום צירים בנתב"ג, וזה עלול לעכב הגעה של כוחות הצלה בחירום. אם יקרה דבר כזה, הם לא יאפשרו חסימת צירים. כל ניסיון לשבש את התנועה בגזרת המרחב בנתב"ג ובצירים העוקפים יעקף באפס סבלנות. באפס סבלנות. מה זה אפס סבלנות משטרתית? בעידן של היום, אינני יודע.
טוב.
טוב, מי שצריך מחר לטוס שיגיע כמה שיותר מוקדם לשדה התעופה, אל תסמכו על, לא על המשטרה ולא על המפגינים שיהיו נחמדים. הם לא יהיו נחמדים. טוב, רצינו לדבר על הילולת אור החיים, מחר בלילה, מה קורה שם בהר הזיתים, לא הספקנו, נעשה את זה בהמשך. נודה לצוות שלנו ולמאזיננו, ושיהיה לכולנו בוקר טוב ושבוע טוב ושקט.
שבוע טוב לכולם.
וקוקה קולה מזמינים אתכם להשתתף בחוויית המוזיקה הבלתי נשכחת של הקיץ. השתתפו באתגר המוזיקלי היומי בשידור ותוכלו לזכות בפרסים, וגם תוכלו לגלות כיצד אפשר לזכות בכרטיס כניסה קבוצתי למתחם הקריוקי קוק מיוזיק של קוקה קולה. זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום בשתיים כאן בכל חי.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת אלפיון בשנה וחצי בלבד. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת אלפיון, 03-5128-555.
עכשיו חגיגת קיץ במועדון הלקוחות של רמי לוי. מבצעים חסרי תקדים בסניפים ובאתר. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
אני אגיד לך יותר מזה, גם בחיסכון בחשמל טורנדו אינברטר לוקח.
אני קיבלתי טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
בטורנדו אינברטר לוקח עם 7 שנות אחריות מלאה ועד 50% חיסכון בצריכת החשמל. בלעדי לטורנדו, טורנדו אינברטר במחיר של מזגל רגיל.
יש מזגן ויש טורנדו.
יש קונה עולמו בתפילה אחת. ביום שלישי הקרוב, יום הילולת האור החיים הקדוש, שליח הציבור של הדור, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליטה, ראש מוסדות אור החיים, יעתיר בתפילה עבורכם במעמד התפילה המרכזי על הציון הקדוש. למסירת שמות לברכה וישועה במעמד התפילה האדיר, חייגו עכשיו 02-5499, ובעזרת השם תראו ישועות עצומות.
הזדמנות נדלן, כאן דודי הסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן, ועכשיו קרקע פרטית בזיכרון יעקב, רבע דונם בטאבו ב-150